ערב טוב, בואו נראה שאנחנו באוויר, נחכה קצת שאנשים יצטרפו. אנחנו הולכים לדבר הערב על, השינוי, שהיה השבוע בריבית, על השינוי אחרי עשור שבו היינו רגילים לריבית שואפת לאפס. אני רק מחכה דקה שאנשים יצטרפו ונראה שאני באוויר ותרשמו לי שרואים ושומעים. אנחנו נדבר קצת על איך הדבר הזה הולך להשפיע על כולנו, איך מתמודדים עם תקופות של חוסר ודאות, מה אנחנו צריכים לעשות בחיים הפנסיונים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הנדלן, איך זה הולך להשפיע על עולם הנדלן, הציפיות להעלאת ריבית והאינפלציה שחוגגת, בטח בעולם וגם במדינת ישראל. אז בואו נצא לדרך, אני רק רוצה שתרשמו לי שרואים ושומעים, שאני יודע שהכל בסדר ואפשר להתחיל. יופי, טוב. אז בואו נצא לדרך. אחרי עשור שבו היינו רגילים להורדות ריבית, לריבית ששואפת לאפס, השבוע בנק ישראל החליט על העלאת ריבית. הריבית במשק עומדת כרגע על 0.75%, אמנם זה היה צפוי, העלאת הריבית, אבל אולי הייתה הפתעה קטנה בגובה העלאה. אבל זה כבר שברור לכולם שהכיוון הוא למעלה, הכיוון הוא להמשך העלאות ריבית, רוב הערכות מדברות על כך שנגיע לאחוז וחצי, אולי אפילו 2% בתהליך שייקח שנה, שנה וחצי. ומי שצופה עכשיו וחושב שהעלאת הריבית לא קשורה אליו, טועה. טועה וכנראה טועה בגדול. קודם כל לכולנו יש הלוואות. חלק לקחו את אותם הלוואות כדי לרכוש נכסים, חלק לקחו חוב טוב, חלק לקחו חוב רע כדי לצאת לחופשות, לטוס לחול וכולי, חלק לקחו ליסינג מימוני, חלק אולי במינוס בבנק. לא משנה מה, מי מהם אתם, איפה זה תופס אתכם, ומה אתם עשיתם עם אותם הלוואות, או אם אתם נמצאים במינוס בבנק, אז העלאת הריבית משפיעה עליכם, גם אם זה במשכנתא, גם אם זה בהלוואות, לא משנה איפה זה תופס אתכם, הריבית, העלאת הריבית משפיעה עליכם. בסוף, שינוי בריבית משפיע על כולנו. הערב נדבר על איך זה הולך להשפיע על שוק הנדלן, איך זה הולך להשפיע על המחירים, על הביקוש, מה הפעולות שכולם צריכים לעשות כדי להתאים את עצמנו לתקופה החדשה שאנחנו הולכים לחוות, לתקופה שלא חוו פה במדינה כבר למעלה מעשור. אבל לפני הכל, בואו נתחיל קצת במקרו. בואו נתחיל לדבר קצת ברמה הכללית. אני לא חושב שצריך להסביר עכשיו מה האינפלציה. ולמה, אני כן חושב שצריך אולי לדבר למה בכלל מעלים ריבית כדי להתמודד עם האינפלציה, אבל על האינפלציה עצמה לא צריך לדבר. אני בטוח שכולנו כבר מרגישים את זה, כולנו חווים את עליות המחירים כבר למעלה תקופה מאוד ארוכה, כולנו מבינים שערך הכסף שלנו נשחק ושאנחנו 100 שקלים שלפני שנה קנו X, היום קונים X פחות משהו, וכולנו מרגישים את זה וחווים את זה. אז למה בכלל מעלים ריבית? מה הקשר בין האינפלציה להעלות הריבית, איך זה הולך להשפיע על כולנו, ומה חשוב שנעשה כדי לשמור על עצמנו, גם למי שממשיך לרכוש נכסים, לראות להשקעה, וגם למי שיש לו הלוואות, מה הוא צריך לעשות. אני בטוח שכרגע, כמו שאמרתי, לא צריך להסביר מה האינפלציה, כולנו מרגישים את זה שאנחנו באים לרכוש עגבניות, שעוד שאני צריך לקחת עליהם משכנתה, אבל מה שאולי כן בואו נתחיל לדבר עליו, הוא למה בכלל מעלים ריבית? אז קודם כל, המטרה של בנק ישראל היא לשמור על מדיניות, לשמור על מדינת ישראל בתוך יעד האינפלציה שקבע הממשלה. היעד היה בין 1-3% לשנה הזאת, הכלי של בנק ישראל לטיפול באינפלציה היא הריבית. הריבית היא כלי לריסון האינפלציה. ולמה? העלאת הריבית משפיעה על צד הביקוש משתי סיבות עיקריות. היא משפיעה, סיבה אחת שמעלים ריבית גורמים לאנשים לבזבז פחות, לחשוב יותר על להשאיר כסף בבנק כדי לחסוך ולקבל משהו, בניגוד לתקופה שבה היינו רגילים אליה, שהכסף אין לו כמעט ערך שהוא נשאר בבנק, אלא להפך אנחנו מפסידים עליו, אז אנשים התחילו לחשוב טיפה יותר, אם פתאום הם יקבלו בבנק 2%, 1.5%, הם יגידו אוקיי, אני אבזבז פחות ואחסוך יותר כסף בבנק, וזה מצנן את הביקוש. הסיבה השנייה שמעלים ריבית כטיפול באינפלציה, היא מייקרת את עלות הכסף. כלומר, היא גורמת לאנשים פחות לקחת הלוואות, פחות לקחת משכנתאות, הלוואות, מימון, מינוף של קופות גמל, קרנות השתלמות וכולי, וזה בעצם מקטין את כמות הכסף שבציבור, ובזה מקטין את הביקוש. זאת אומרת, הכלי של בנק ישראל, שזה לשמור על על הדבר היחיד שהוא אמון לשמור עליו, וזה לשמור אותנו ביעדי האינפלציה שקבעה הממשלה, הכלי היא הריבית. הריבית מטפלת בצד הביקוש וגורמת לאנשים לחסוך יותר, לבזבז פחות ולקחת פחות כסף מהלוואות. חשוב לזכור, ועוד שנגיע לדיור ולמשכנתאות וכולי, חשוב לזכור שזה בכל העולם. כל העולם חווה כרגע אינפלציה, בארצות הברית זה כמעט דו ספרתי, 9%, ברוב אירופה זה 8%. אנחנו, דווקא בישראל, אנחנו נמצאים במקום קצת יותר טוב. אנחנו כרגע אינפלציה סביב 4%, לא כמו מה שקורה בארצות הברית, לא כמו מה שקורה באירופה, והציפיות הן שנגיע לשיא האינפלציה בערך בספטמבר, ומשם נתחיל לראות איזושהי ירידה בדבר הזה, כי בעצם האינפלציה נמדדת בשינוי באחוזים ב-12 חודשים החולפים. ושיא ההתייקרות בישראל החלה בערך באוגוסט-ספטמבר. כלומר, השינוי במחירים, הקפיצה הגדולה ביותר הייתה באוגוסט-ספטמבר שנה שעברה, ולכן שנעבור עוד פעם את ספטמבר, ככל הנראה, אם זה ימשיך כמו שזה קורה עכשיו, השינוי באינפלציה, כלומר, השינוי בעליית מחירים, ירד. וזה לא אומר שלא תהיה אינפלציה, זה אומר שנתחיל לראות שינוי בכיוון, אם עכשיו אנחנו ב-4%, והצפי שתעלה גם ל-5% עד ספטמבר, רק אז נתחיל לראות אולי איזשהי שינוי. אז יש המון ביקורת על בנק ישראל, שאמר לפני יותר משנה שהאינפלציה היא דבר זמני, ולכן אין צורך להתרגש ממנה, שהיא מגיעה מצד ההיצע, והיא בעיקר בגלל הקורונה שפגע בהספקות ובשינוע וכו'. יש הרבה שאומרים שהיו צריכים להתחיל לעלות ריבית כבר לפני יותר משנה. חשוב גם לזכור מה ההשלכות של העלאת ריבית. ויושבים שם אנשים מאוד מאוד חכמים, בטח יותר חכמים מאיתנו בכלכלה, וצריך לזכור מה ההשלכות של פעולה כזאת קיצונית של העלאת ריבית בצורה קיצונית. כרגע אנחנו נמצאים בשוק, במשק, סליחה, יחסית חזק, נתוני הבטלה נמוכים, אנחנו באמת במשק מאוד מאוד חזק. העלאת הריבית היא הזרז הכי גדול להכניס משק להאטה או גרוע מזה למיתון, זה מוביל לפיטורין, וזה משהו שאף אחד לא באמת רוצה לראות. לכן בדעתי הקטנה, כל אותה ביקורת, צריך לזכור שבסוף יושבים שם אנשים חכמים, ואולי היה עדיף לפספס קצת את הזמן לטיפול באינפלציה, ולא לפגוע סתם במשק שלא צריך. אוקיי, בואו נתקדם לתכלס. אז אנחנו מבינים שיש אינפלציה, בישראל היא נמוכה בהרבה מהעולם, כנראה שאנחנו לא באיזה גל אינפלציה מטורף שימשך הרבה שנים ויגיע גם לאינפלציה דו ספרתית, אבל כן אנחנו רואים שינוי תקופה ממה שהיינו רגילים, מתקופה של ריבית אפס, כבר למעלה מעשור של הורדת ריביות וריבית אפס, לתקופה של ריביות עולות. בנוסף לזה, פורסם מדד מחירי הצרכן, המדד האחרון ובהתאם לתקופה של אינפלציה, יש עלייה כמו שצפו. מה שממשיך לדור שם באותו מדד, זה מחירי הנדלן, עלייה של למעלה מ-15% בשנה החולפת, מה שאפשר לשים לב מהמדד האחרון ככה, ולראות, ואולי זה ככה, כן להתעכב על זה עוד דקה אחת, בניגוד ללפני יותר משנה שדיברו על זה, שהאינפלציה היא מצד ההיצע, כלומר, אנחנו חווים עליות מחירים, כי הקורונה יצרה בעיות שינוע, בעיות הספקה, בעיות בעובדים, סגרים וכולי, אנחנו חווים עכשיו שינוי בתוך המדד, אנחנו מתחילים לראות אינפלציה שהיא מצד הביקוש, מחירי הדירות זה דוגמה לזה. אנשים שלא מאמינים שהמחיר הולך לרדת, אלא הפוך, הוא ימשיך לעלות, רצים לתפוס את המחיר, ובעצם מעלים את הביקוש בצורה קיצונית. כלומר, היו הרבה שחשבו שברגע שהשפעות של הקורונה נגמרה, אנחנו נראה שהאינפלציה מתחילה לרדת, אבל עכשיו אנחנו רואים אינפלציה מצד הביקוש, יותר מאשר מצד ההיצע. בעצם כולם מבזבזים ומבזבזים הרבה. בנוסף לזה, פורסם גם לא מזמן, ועל זה אני רואה מלא פוסטים, מלא כותרות, מלא אנשים שכותבים, פורסם שנתוני הצמיחה של המשק, שהראתה התקפצות של 1.6% במשק. קראתי על זה המון כתבות, המון כותרות, אנשים שמדברים, הנה התחיל המיתון, והנה אנחנו בדרך לזה ובדרך לשם, באמת בחוסר מחשבה. כי צריך להיות מאוד זהירים באמירות המוחלטות, בתקופות האלה של חוסר ודאות. בנושא הזה חשוב לזכור שנתוני הצמיחה בעצם בודקים את השינוי מהריבון אחד לפני. כלומר, הריבון האחרון של שנת 2021, שהייתה בצמיחה של למעלה מ-15%. אז עכשיו שאנחנו רואים התכווצות במרכאות, זה בסך הכל בהתאם לריבון שלפני זה, שהיה מטורף בצמיחה שלו. אז ההתכווצות עכשיו לא מראה מיתון, היא בסך הכל מראה ירידה בצמיחה מתקופה מאוד מטורפת, יחסית לסוף שנה שעברה. בטח לא התחלה של מיתון שנגרם בגלל העלאות ריבית שבכלל קרו אחרי זה, התחילו ברובם אחרי זה. אז עוד משפט אחרון רגע בנושא הזה, אם אנחנו מסתכלים שני אחת על ארצות הברית לדוגמה, מתחילים לראות שם מעטה בצריכה, כל הנתונים שמפרסמים, יש שם גם הרבה שמדברים על, על מיתון שקרה וכולי. בארצות הברית גם מדברים על ציפייה להגיע לריבית של למעלה מ2.5% ו3%. אני לא יודע אם זה אומר שזה מה שיקרה גם פה, פה מדברים על הרבה פחות מזה, אבל כן חשוב להיות עם היד על הדופק, חשוב לשים לב, אז אנחנו מבינים שיש אינפלציה, מתמודדים איתה על ידי העלאות ריבית, חוששים מהעטה ומיתון שהעלאת הריבית יכולה לגרום. איך כל השילוב הזה משפיע על שוק הנדלן? מהם הפעולות שלדעתי כל אחד צריך לעשות היום? אלה הדברים שאני רוצה ככה שנרחיב עליהם בעוד כמה דקות הקרובות. ולפני זה עוד דקה על כל עניין המינוף. בעצם משכנתא זה הלוואה. כל עניין המינוף. בטח בתקופות כאלה. בעשור האחרון התרגלנו לכסף זול, התרגלנו לרמות של ריבית אפס. המצב הזה גרם לאנשים לקחת כמה שיותר כסף. חלק מהאנשים השתמשו בו לדברים טובים, חישת נכסים וחלק פחות. אין יום שלא ראיתם פוסטים על אנשים שממנפים קופות גמל וקרנות השתלמות וקופת פנסיה. וזה באמת נהיה טירוף. סוג של טירוף, וכאילו מי שלא לקח בו חלק כביכול הפסיד, או באמת היה נראה כזה בחוץ. החכמים הצליחו לייצר תשואה יותר גבוהה מעלות הכסף. באמת ברוב המקרים זה עבד, אבל אחד הדברים שנעשה עד היום, ולדעתי הוא ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, והוא בטח לא נכון לתקופות כאלה, אנחנו אף פעם לא המלצנו עליו, אני לא חושב שהוא דבר נכון, הוא מינוף כפול ומשולש. ואם יש אנשים ששומעים אותי, לדעתי הקטנה, זה מסוכן מדי, לא שווה את זה, ובטח שלא כדאי לעשות את זה. מה זה מינוף כפול ומשולש? דוגמה, אתם לוקחים כסף, שמים אותו בקופת חיסכון, בסדר? בפוליסת חיסכון. בעצם, בעקיפין אתם משקיעים את הכסף בבורסה. אתם לוקחים הלוואה על אותה חשבון, על אותה פוליסת חיסכון, ובכסף שלקחתם, או משקיעים בבורסה, או שמים עוד פעם בפוליסת חיסכון, ועוד פעם לוקחים הלוואה, ועוד פעם משקיעים. בעצם אתם יוצרים מינוף כפול שמוצמד לבורסה, לשוק ההון, לא משנה אם אתם משתמשים בזה לקריפטו, זה עצם זה שהמינוף הוא כל כך קיצוני, זה סיכון גבוה מדי. זה סיכון שלא נכון למרבית האנשים שאני מכיר ונפגש איתם בחיי. לדעתי זה לא נכון, זה מסוכן, זה משהו שאנחנו מאז ומתמיד לא ממליצים ולא המלצנו לעשות, ובטח לא בצורה כזאת. לכולנו יש הלוואות בצורה כזו או אחרת. אצל אחד זה משכנתא, שני זה הלוואה, השלישי זה מינוס בבנק, הרביעי לקח ליסינג מימוני. שהריבית מתייקרת, ההחזר החודשי מתייקר, עלות ההלוואה מתייקרת. נגיד והייתה לכם הלוואה מאוד 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 טובה, לקחתם הלוואה טובה, פריים מינוס חצי, כלומר הייתם משלמים עליה עד לפני כמה חודשים 1.1%, היום אתם כבר משלמים 1.75%, כלומר על כל מיליון שקל שלקחתם ככה, אתם משלמים בערך עוד 7,000 שקל בשנה, אפילו יותר, 7,000 בין 7,000-8,000 שקל בשנה, אתם משלמים עוד כ-600 שקלים בחודש, אתם חייבים היום לבדוק לעצמכם, מה יקרה שהריבית תעלה מ-0.75% לאחוז, 1.5%, אולי אפילו 2%, ולפני שנדבר על מה אתם חייבים לעשות בתקופה כזאת, בואו נדבר קצת על איך זה משפיע על מחירי הנדלן. אז קודם כל, לטעמי ולדעתנו, הכוח הכי חזק שמשפיע בסוף על מחיר יותר מהכל, הוא ההיצע והביקוש. לא נרחיב על זה עכשיו, דיברנו על זה פה רבות, אולי נעשה על זה עוד לייבים ונדבר על זה. באופן כללי, כמעט כל סקר שמתפרסם, כל בדיקה של הלמ"ס, כל נתונים שאתם מסתכלים עליהם, מדברים מצד הביקוש, על צורך של 60-65 אלף יחידות דיור חדשות כל שנה. הצפי הוא שעד עד סוף 2024 כבר נעבור את ה10 מיליון בני אדם, עד סוף 2048 נהיה כבר למעלה מ-15 מיליון בני אדם במדינת ישראל. זה צד הביקוש. צד ההיצע, 2021 באמת הייתה שנה מאוד טובה בהתחלות בנייה, מספר מאוד גבוה, עלייה משמעותית מהשנים הקודמות, ועדיין המדינה לא הצליחה לחצות את יעד הביקוש, לא הצליחה להגיע למעל 65 אלף יחידות התחלות בנייה חדשות, והאתגר הנוסף הוא הפער הגדול שיש בין התחלות הבנייה למסירות הבנייה. בסדר, הקורונה רק הגדילה את הפער הזה, בגלל בעיות הספקה של מוצרים, של חומרי גלם, בעיות זמנים, בעיות עם עובדים, סגרים וכו'. ולכן, לדעתי הכוח הכי חזק שמשפיע על מחירי הדיור, עדיין נמצא במצב שהביקוש גבוה מההיצע. אבל, ויש פה אבל גדול, כי צריך להיות מאוד זהירים באמירות בתקופות כאלה שהן אמירות חד משמעיות. יש גורמים כמו ריבית, שיכולה להשפיע על צד הביקוש, ולגרום לרוכשים לחשוב פעמיים לפני שהם יוצאים לרכישה. שהריבית עולה מתייקר ההחזר החודשי. כמו שאמרנו, פעם אחת זה יכול להשפיע על רוכשי דירות למגורים, שיחשבו לפני שהם רוכשים, ויבדקו כמה הם יכולים לעמוד בהחזר חודשי. זה בטח יכול להשפיע על רוכשי נכסים להשקעה, שהכדאיות הכלכלית של העסקה יורדת להם, שכבר הריבית, הם רוצים תשואה גבוהה יותר אולי מההשקעות, כי הריבית שהם משלמים עלתה, ולכן יש פה עניין בעלת הריבית. עכשיו, בסוף אני אתן קצת נתונים, כדי שתראו שהיו פה כבר תקופות במדינה, לא לפני כל כך הרבה זמן, אנשים פשוט שוכחים, שהריבית הייתה גם 2.5% ו-3%, ועדיין מחירי הנדלן עלו. זאת אומרת, שצריך לראות איך זה הולך להשפיע. מנגד, בתקופת אינפלציה, אנשים מחפשים מפלט לכסף שלהם, שוק ההון צונח, הקריפטו צונח, אנשים רוצים ודאות, אנשים מחפשים השקעה בנכס מוחשי, נדלן, ולכן יצטרך לראות כמה תשפיע עליית הריבית למול הרצון של משקיעים להצמיד את הכסף שלהם למדד הנדלן, ויותר מזה, למול ההפרש בין ההיצע לביקוש, כמה היא תצליח לצנן את הביקושים. ועוד משהו חשוב בנושא הזה של נדלן. משקיעים יודעים שגם אם יש האטה או מיתון במשק שמוביל לבלימת עליות מחירים, גם עכשיו בהצהרות, אף אחד לא מדבר על ירידות, מדברים על מיתון העליות. בסדר, צריך להבין כמה אנחנו במצב מטורף. אפילו אולי יהיה תיקון קטן, בואו נלך לתרחיש קיצוני. הם יודעים שיש להם תשואה שוטפת מסחירות. ולא רק זה, לרוב בתקופות כאלה, מחירי הסחירות עולים. הם עולים בתקופות אינפלציה, הם עולים בתקופות כאלה, ולכן, אני מניח, בדעתי הקטנה, קשה לי לראות, ועוד מעט נסביר גם שלדבר על כל מדינת ישראל כשוק זה חוטא בעיקר, קשה לי לראות במצב שבו הביקוש גבוה מההיצע. אנשים רוצים מפלט לכסף שלהם ומחפשים אופציות השקעה. אנשים רוצים תשואה שוטפת. אנשים, קשה לי לראות מה האלטרנטיבה, כי האלטרנטיבה להשאיר כסף בבנק אתה בטוח מפסיד כסף, ולכן אני לא רואה אופציה אחרת. מי מכם שכבר היום בטח במעברי דירות מחפש דירות בסחירות, כבר גם מרגישים את עליות הסחירויות, וזה רק ילך ויתחזק. מתי זה יתחזק? עוד יותר, שהרוכשים החדשים שיתחילו לשלם על המשכנתאות יותר, יעלו סחירויות כדי לפצות על הדבר הזה, יגלגלו את העלות לסוחרים, לצערי. ולכן אינפלציה דוחפת משקיעים לשוק הנדלן. אז יש פה כמה כוחות מנוגדים. יש פה היצע וביקוש, שהביקוש גבוה מההיצע שדוחף את המחיר למעלה, יש פה אינפלציה שאנשים לא מאמינים שהולכת לייצר מהר ודוחפת המון אנשים לקנות דירות, ויש פה העלאת ריבית שכן יכולה לפגוע בצד הביקוש ובכדאיות הכלכלית ובחשיבה של אנשים לפני שהם רוכשים דירות. הדבר החשוב לדעתי היום יותר מתמיד הוא איך לוקחים משכנתא בצורה נכונה, לדעת שאתם מייצרים מרווח ביטחון קודם כל מספיק גבוה בין הסחירות המתקבלת להחזר החודשי, אנחנו מדברים על זה כבר שנים, על הצורך לקחת ולהיכנס לעסקאות שיש תזרים חיובי, בתקופה הנוכחית, הרבה יותר מסוכן לבחור מסלולים לבד, לעשות משכנתה לבד, להסתמך על פוסטים, תסתכלו עכשיו, אתם רואים אנשים כל יום, אחד כותב, חייבים לקחת קבועה לא צמודה, אסור להצמיד את המשכנתה למדדים, השני כותב, חייבים לקחת פריים, רק כמה שיותר פריים, כי גם אם הריבית תעלה בעוד 2%, עדיין לא תשלם כמו מה שאתה משלם, מעל 5% כנראה כבר היום, בקבועה לא צמודה, ולכן מאוד מסוכן להסתמך לבד, ולא לקחת בעל מקצוע בעניין הזה של המשכנתאות, ושבוע הבא אנחנו נעשה לייב שלם רק על זה, אנחנו נביא גם יועץ משכנתאות, אני רוצה שנרחיב על זה ונדבר על זה הרבה יותר לעומק, איך לוקחים משכנתה בתקופה הנוכחית, זה יותר חשוב מאי פעם, איך אנחנו מממנים עסקה בצורה נכונה. אז על זה נעשה לייב שבוע הבא, נרחיב גם למי שרוכש דירות לטווח קצר, גם למי שרוכש דירות לטווח ארוך, וגם למי שכבר יש משכנתאות. אז מה לפי דעתי, הדברים שאתם צריכים לקחת מהיום, מה אנחנו עושים בשוק הנדלן, בתקופה הנראית לעין. ואני אומר את זה בזהירות, כי הנתונים משתנים כל הזמן. ערב טוב ציפי, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? בנושא של נדלן, היום יותר מתמיד מפסיקים להסתכל על שוק ככל מדינת ישראל, ולא כל עיר אפילו. אנחנו רוצים להיות במקומות ואזורים עם ביקוש גבוה לסחירות. אני חייב לדעת קודם כל שהדירה שלי תוזכר, קודם כל שיש ביקוש גבוה לסחירות, דיברנו הרבה איך בודקים ביקוש גבוה לסחירות, איך אנחנו רוצים להיות באזורים שהביקוש בהם גבוה, דיברנו על הגירה חיובית, על בדיקות שצריך לעשות, אתם חייבים לקחת את זה עוד יותר לתשומת לבכם. הדבר השני, לטעמי האישי נשארים דווקא באזורים זולים, לוקחים מינוף, שאולי באחוזים הוא עדיין אותו דבר, 75%, 70%, 60% משווי הנכס, אבל כשאנחנו לוקחים את זה 2.5 מיליון, מ3 מיליון שקלים, אני לוקח בערך מוחלט סכום מאוד מאוד גבוה. באזורים זולים, אני לוקח סכומים הרבה יותר נמוכים. בחודשים שבהם אין סוחר, שיש שיפוצים, או שמשהו קרה, השינויים ישפיעו לי בכיס בצורה יותר נמוכה. בסדר, חשוב שתבינו את מה שאמרתי, בערך מוחלט, אני רוצה להיות בשווקים דווקא זולים, ולא בשווקים יקרים בתקופות כאלה. בסדר, גם אם נהיה באחוזי מימון עדיין גבוהים יחסית, בערך מוחלט אני אהיה במקום הרבה יותר נמוך, ולטעמי בכלל יש שם פוטנציאל השקעה הרבה יותר נכון. אז אחד, בוחרים אזורים עם ביקוש גבוה לסחירות. 2, נשארים באזורים זולים. 3, מה שאנחנו מאז ומתמיד, רוכשים מתחת למחיר שוק. היום זה עוד יותר חשוב מתמיד, עם כמה שזה מאתגר, עם כמה שהשוק רותח, חשוב מאוד לשים לב לזה, פוטנציאל השבחה, אני רוצה לעשות עסקאות, אתם יודעים את זה מאז ומתמיד, שאנחנו יודעים מראש מה אני הולך לעשות בדירה, שיעלה את השווי שלה, ישנה את השווי להשכרה ואת השווי מכירה, הוספת חדר, שיפוץ, ריהוט, שינוי סוחר, זה לא משנה מה, פוטנציאל השבחה, תכירו את השוק שאתם עובדים בו, והדבר שאנחנו רואים מאז ומתמיד, והרבה פעמים אנשים קצת חלקו עלינו וזה בסדר גמור, תזרים חיובי, לא להיכנס לעסקאות בהם עלות המינוף, ההחזר על המינוף, אפילו לא עלות המינוף, לא רק הריבית, ההחזר החודשי גבוה מהסחירות המתקבלת. לא לרכוש נכסים להשקעה שאין בהם תזרים חיובי, אלא אם כן אתם עושים את זה במודע ומרצון, לדוגמה, לסיים את הרכישה תוך 7 שנים, 10 שנים, 15 שנה, ולא בעוד 25 או 30 שנה. באופן עקרוני, אתם חייבים להיות בתזרים חיובי, וההמלצה הזאת הייתה נכונה מאז ומתמיד, והיום היא רק מתחזקת. בסדר? היא רק מתחזקת. תמיד אמרנו 500 שקלים פער לפחות ומעלה. היום תוסיפו לזה גם תרחישים. אם מי שנכנס היום להשקעה, שיבדוק מה יקרה, הריבית תהיה במשק 2% למסלולים שלו. מה יקרה להחזר החודשי שלו ומה יקרה לעלות שלו. למה? כי זה הצפי. למה? כי לשם זה הולך. אז אנחנו צריכים להיות חכמים ולא להיות לא לטמון את הראש בחול ולהגיד לי זה לא יקרה או הדבר הזה לא נכון. בואו נבדוק מה יקרה אם. איפה זה עובר הגבול? אז זה בנושא הנדלן והדיור, ושבוע הבא נעשה לייב מאוד מאוד מעניין עם יועץ משכנתאות, על התקופה הנוכחית, על המסלולים הנכונים, על סוגי העסקאות, ההבדל בין אקזיט למניב, וכו וכו וכו. לסיום, עוד משהו מאוד חשוב, מה השלבים שלדעתי, כדאי שכל אחד יעשה בתקופה הנוכחית, בהקשר להלוואות קיימות, ובקשר בהקשר לעולם הפיננסי שלו. אחד, סדר בהלוואות. לפעמים מרוב הלוואות, אנחנו לא יודעים מה יש לנו. משכנתה, עוד איזושהי הלוואה משלימה שלקחנו. אנחנו, יש לנו הסדר בכרטיסי אשראי, אנחנו עושים הורדה קבועה ויש לנו סל מצטבר. אנחנו אולי במינוס שזאת ההלוואה הכי גרועה שיש. תעשו סדר. דוח אקסל, שם ההלוואה, סוג הריבית, כמה אני משלם עליה, מה החזר חודשי, לכמה שנים וכו'. זכרו, זה לא רק משכנתה, זה הלוואה, זה החזר קבוע בכרטיסי אשראי, זה מינוס, זה רכב שלקחתם בליסינג מימוני, תכינו רשימה של גובה ההלוואה, סוג ההלוואה, ריבית והחזר החודשי. בסדר? תשלימו את זה עם ההבנה איך נראה סוף חודש שלכם בהתאם לשינויים האחרונים. כמה היום אני בפלוס או במינוס בסוף החודש. זה יצא לי לדבר לא מזמן עם איזשהו חבר טוב, שחסך סכום לא מבוטל להשקעה ומחכה לנכס שאנחנו נאתר לו, והוא אומר לי, שמעת על בינתיים אני אוכל מהקרן, ואני אומר לו, מה, איך זה יכול להיות? למה אתה לא יודע כמה אתה מוציא, איפה הכסף עומד וכולי? הוא אומר לי, שמע, אנחנו עושים בדיוק אותו דבר, קונים את אותו דבר, והכל מתנהל בבית שלי, אותו דבר, לא התחלנו לבזבז יותר, אבל הכל התייקר. ולכן, ואנשים לא שמים לב, זה קצת במזון, קצת בדיור, קצת בהלוואות, הכל התייקר. תעשו סדר בהלוואות שלכם, תראו מה החזר החודשי החדש, איפה אתם עומדים וכולי. תראו איפה זה תופס אתכם בתזרים שלכם של הבית. מפה אתם יכולים להגיע לכמה מסקנות. זה מאוד חשוב. דרך אגב, לאותה טבלה, תוסיפו מה יקרה בשינוי של ריבית במשק של 1%, 1.5% ו2%, כדי שתבינו כמה באפר, כמה מרחק יש לכם מהרגע שבו אתם תיכנסו למינוס, אם לא תשנו את כמות ההוצאות שלכם, או תעשו משהו אחר. מה הכוונה? מפה אתם יכולים להגיע לכמה מסקנות. אולי כדאי לכם לסגור את אחת ההלוואות הרעות, דוגמת מינוס, דוגמת כרטיסי אשראי, שבהם יש לכם החזר קבוע וסל מצטבר, שהן מאוד מאוד יקרות, ויש לכם פתרונות יותר טובים. אולי אתם צריכים לעשות איחוד הלוואות, ולקחת הלוואה אחת שתרכז את הכל, ותהיה פרוסה ליותר שנים, כדי שהחזר החודשי יהיה נמוך. אולי כדאי לכם לעשות מחזור משכנתה, ודרכה לסדר בהרבה מאוד מההלוואות האחרות. נדבר על זה בהרחבה שבוע הבא. אתם צריכים להבין איזה הלוואות יש לכם, מה הסוג שלהם, מה ההחזר החודשי, מה הריבית, מה יהיה השינוי בהחזר החודשי בהתאם לעליית לצפי להמשך עליות, ואיפה עובר הגבול שבו אתם צריכים לשנות משהו. כי אתם לא תוכלו לעמוד בזה, אתם תיכנסו למינוס מחודש לחודש. ומה שהייתי רוצה, כמו שאמרתי, שתוסיפו לאותה טבלה, זה באמת מה יהיה ההחזר החודשי, בהתאם לשינוי, לכשהמשק יהיה ב-1.5% או 2%, כי כולנו נושפע מזה. בסדר? תראו שאתם יודעים לעמוד במצב הזה, ותכינו תרופה כבר עכשיו, אם אתם לא תדעו. לא תדעו לעמוד בהחזר החודשי. לא תדעו. אז יש פתרונות. אבל בואו נתכונן אליהם מראש, איחוד הלוואות, סגירת הלוואות מאוד יקרות, יש דברים לעשות. זה חשוב מאוד ומרבית הסיכויים שזה יקרה גם בעתיד הקרוב. זה לא משנה אם זה ייקח חצי שנה, שנה או שנה וחצי. כי כרגע זה הצפי, עלת ריבית, בואו נטמיע את זה בנו ונבין את ההשפעה של זה. ככה תגלו את מרווח הביטחון שיש לכם, בכמה שינוי אתם עוד יכולים לעמוד עד שתיכנסו לאיזשהו תזרים שלילי. הדבר הנוסף, שאני רוצה לדבר עליו בעוד דקה, זה שינוי אסטרטגיית המינוף וההשקעות שלכם. בטח תפסיקו אם יש לאנשים רעיונות, ואני רואה עדיין פוסטים על זה ששוק ההון צונח, וזה הזמן למנף את עצמכם כמה שיותר כדי לקנות מחירי רצפה. תפסיקו עם מינופים כפולים ומשולשים. בעידן הנוכחי, בתקופה הזאת, כל מינוף שאתם לוקחים, תדעו לעמוד בו. אם ההשקעה לא תניב תזרים שוטף, תדעו שאתם יכולים לעמוד בו, שימו לב מה יקרה שהריבית תהיה 1.5 ו-2% במשק, ותראו שאתם עדיין במקום נכון. ותיקחו את המינוף בצורה חכמה על ידי ליווי, ולא על ידי פוסטים בפייסבוק שכותבים איזה מסלולים כדאי לקחת, כי זה משתנה על בסיס יומי, ולצערי אנשים כותבים שם דברים שהם קצת חסרי אחריות, אתה צריך להיות מאוד זהירים בתקופות חוסר ודאות. גם מה שאני אומר, זה נכון לרגע זה, וצריך תמיד לשמור על עצמנו, ולהיות זהירים. לסיום חשוב לזכור משהו מעניין מאוד, שאני חושב שרוב האנשים שוכחים. היו פה שנים, לא מזמן, סתם בין 2009-2014, שבהן הריבית במשק הייתה מעל 2% וגם יותר. מה קרה למחירי הנדלן באותה תקופה? עלו, לא ירדו, עלו. זאת אומרת, שזה נכון שהיא יכולה לפגוע בביקוש, והיא תפגע בביקוש. זה נכון שהיא יכולה לגרום לאנשים לחשוב על עלת הריבית, שהיא יכולה לחשוב, לגרום לאנשים לחשוב על לקיחת משכנתה ועל קניית נכס, אבל זה לא אומר שהיא תביא לירידות. בטח לא כמו פוסטים שאני רואה, הנה הבועה מתפוצצת וכולי, שאנשים שמחכים כבר עשור או 5 שנים, רק הכסף שהם הפסידו בעליות שהיו, אף אחד לא באמת חושב שיהיה תיקון של 30-40% במחיר. זה לא ריאלי. בסדר? ולכן, אני עדיין חושב שזה אפיק ההשקעה הכי נכון, תמיד ובטח בתקופות כאלה. פשוט תעשו את הדברים בחוכמה. תבחרו אזור נכון, תרכישו מתחת למחיר שוק, תעלו את ערך הנכס ואת השכירות על ידי פוטנציאל השבחה, ותיכנסו לעסקאות שיש בהם תזרים חיובי, ושבוע הבא נדבר על איך לממן נכון את העסקה, בתקופות כאלה, שאולי זה אחד הדברים הכי מהותיים והכי חשובים. ומי שרוצה, יש כמובן תמיד את הפתרון של להיות מוצמד למדד הנדלן, מבלי משכנתאות והלוואות, אלה מההשקעות הקבוצתיות שאנחנו עושים בארצות הברית, ובהם יש אפילו את מסלול החוב, שאולי נקרא לזה האגח של עולם הנדלן, הדרך שלכם לקבל ביטחונות הכי גבוהים שיש עם ריבית נקובה מראש, בלי לקחת משכנתה ובלי לקחת מינוף, אתם צריכים להיות אחראים עליו, אלא קבוצת היזמים לוקחת עליו אחריות. זהו, אני חושב שזה לייב שהוא די חשוב, נגענו בו בהרבה נקודות, עשיתי גם קצת סדר ברמת המקרו, שאני חושב שזה דבר חכם שתשפרו את רמת הידע פיננסי שלכם, בטח תמיד ובטח בתקופות כאלה, ועליי שבוע הבא יהיה גם מאוד מאוד חשוב למי שרוצה לקחת מינוף, שרוצה לרכוש דירות עם משכנתאות, שרוצה לדעת מה אנחנו עושים בתקופה כזאת, ואיך אנחנו מתאימים את המינוף לעסקה שלנו. זהו, אתם מוזמנים לרשום לי שאלות, תודה רבה על המילים החמות, ונתראה פה ביום שלישי שבוע הבא, תודה רבה לכולם, ולילה טוב.